אנחנו ממשיכים ללמוד פרק למדי, עצרנו לקראת פסוק תתוו. היינו פה, ונראה את זה גם כן בחצי השני של המזמור, את התפילה של דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא יבטל את אויביו באופן מוחלט, שלא יישאר מהם שום דבר. הוא מתאר כל הזמן איך הם כפויי טובה, שלמרות שהוא מצידו היה כלפיהם בסדר, אבל הם מצידם, הם כל הזמן חיפשו רק את רעתו, ולכן הוא מבקש שהביטול שלהם יהיה מוחלט. אז קראנו בפסוקים הקודמים, בפסוק י"ג וי"ד, איך שמתי שהם היו חולים, כמה הוא התפלל עליהם, מתי שהם היו אבלים, כמה הוא השתתף איתם. ואז פסוק ט"ו אומר, ובצלי שמחו ונאספו. נאספו עליי נכים ולא ידעתי, קראו ולא דמו. מה הוא אומר כאן? פשט הפסוק, בצלי, כשאני הייתי צולע, היינו כשאני חליתי, כשאצלי היה בעיה, אז איך הם התייחסו למצב הזה? שמחו ונאספו, היינו נאספו כולם, ושמחו לעד לראות את המפלה שלי. נאספו עליי נכים, קבוצת אנשים נכים, פסחים, כאלה שהם לא יכולים לעמוד בכלל, אבל פתאום כולם יש להם כוח לעמוד, ולא ידעתי. לא ידעתי, הכוונה היא, זה לא היה דבר שהייתי מוכן לכך, זה לא היה דבר שהייתי מודע שזה מה שהולך לקרות. ופתאום אני רואה שנאספו קבוצת נכים, קראו ולא דמו. מה זה קראו? קראו שזה גם במשמעות שהם פתחו את הפה שלהם נגדי בלי הגבלה. קראו זה, כמו שאומרים, קרא עליו את הפה. פתח פה רחב, יכול להיות לזה גם במשמעות, כמו שמפרשים אומרים, שהם כפשוטו עיקו אותו ועשו לו, קרו אותו, ראינו פיזית, גופנית, ולא דמו ולא שתקו, לא הפסיקו. כמה הוא סבל מהספסוף שקם נגדו. פסוק צד זין, בחנפי לעגי מאוג, חרוק עליי שנמו. פסוק שצריך להבין את המשמעות שלו, אומר ככה, מפרשים אומרים אותם אויבים שהם באו נגדו, הם היו מקבלים מתן שכר מאחורי הגב בדברים פעוטים. קיבלו איזה עוגה, קיבלו איזה מאכל, קיבלו איזה משהו, ובגלל זה הם היו בדברי חנופה עבור מי ששלח אותם, בדברי צחוק ולעג עליו. אז זה נכנס במילים ככה, בחנפי לעגי, דברי חנופה ודברי לעג, תמורת מה? מאוג. מאוג זה כמו עוגה. תמורת איזה מאכל קטן שהם קיבלו, הם התייחסו בחנפי ולעגי. חרוק עליי שיניים, הם חרקו עליי שיניים, דהיינו הם מבטאת כמה הם נהנו וצחקו וצמחו מהמצב שלי. נעבור רגע לפסוק הקודם, על המילה בצלי, כתוב בספרי חסידות, שצליה, בנוסף לכך שזה מבטא אדם שנמצא פיזית בצליה, אז על יסוד מה שאדמו"ר הזקן אומר בתניא, באיגרת הקודש, שמותניים זה הדבר המעמיד את כל הגוף, ומה זה מסמל מותניים ברוחניות? אמונה. אז צלי, אדם שצולע, פירושו שיש לו ספקות באמונה, יש לו חסרונות באמונה. אז התיאור הזה, בצלי, סמכו ונאספו, כשאדם נמצא קצת באיזה בלבול, אז אנשים נהנים, הנה הוא קצת מבולבל. אז צלי זה לפעמים גם מצב כזה, ואז הם לועגים לו וצוחקים ממנו. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פסוק י"ז, אדוני, כמה תראה, השיבה נפשי משועיהם, מכפירים יחידתי. ראינו, אתה הרי הקדוש ברוך הוא, כמה אתה הרי האדון שלי, אתה רואה את הכל, ויכולתך לעצור את הכל. אז הוא שואל, כמה תראה, כמה אתה יכול לראות את הסבל שלי, ואתה לא מתערב פה למעני? השיבה נפשי משועיהם, דהיינו, תן לי כוח, תחלץ אותי מהשואה שהם שמים לי, מהאסונות שהם נותנים עליי, מכפירים יחידתי. פשט הפשוט מכפירים יחידתי, את היחידה שלי, את המהות שלי, תציל אותי מהכפירים. כפירים זה ביטוי לעריות הטורפות, לרשעים הללו, תציל אותי מהכפירים הללו. יש בזה, במילים הללו במאמרי חסידות שמופיע גם באדמו"ר האמצעי, הרבי גם מביא את זה, שכאן יש עוד רמז. יחידתי, אנחנו מכירים הרי את המושג שיש בנשמה של יהודי, בחינה שנקראת יחידה שבנפש. מה זה יחידה שבנפש? זה אותו חלק בנשמה שאדם קשור לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. בלי שום היגיון, דהיינו, במילא אין לזה שום חולשה, ובעוצמה הכי חזקה. בדרך כלל אנחנו אומרים שלקליפה אין יחידה. בבוע דבבוע ליתלה הוא כתוב. יש בקדושה, יש מסירות נפש עד הסוף. בקליפה אין משהו נגדי באופן כללי. אבל בכל אופן כן, לפעמים יש בקליפה גם כן, שאדם נכנס לאיזה דביקות באיזשהו שטות, בלי היגיון, הוא הולך לזה בשיגעון מוחלט, שזה סוג של יחידה בצד של הקליפה. ההפך. אז זה, הוא אומר, תציל אותי, שהיחידה שלי לא תיפול בכפירים, שהיחידה שלי הקדושה לא תיפול ביחידה של הקליפה. אבל גם במשפט הזה, כפי שמדויק באחד המאמרים, מופיע באופן בולט מה ההבדל בין היחידה של הקדושה לבין הבבואה הזו שכאילו הקוף בפני אדם בקליפה. רואים את זה במילה עצמה, שיחידתי, יחידה זה לשון יחיד. כפירים זה לשון רבים. דהיינו שבקדושה, כשאדם מוסר את נפשו, לא משנה מה, זה הכל עושה נקודה לקדוש ברוך הוא. לא משנה באיזה תחום זה יהיה, זה הכל לאותה מטרה, לאותו עניין. בקליפה שאדם נמצא באיזה שיגעון למשהו, אז אתה לא, זה לא למשהו מסוים, פעם זה לזה, פעם זה לזה, זה לשון רבים, זה פיזור. אז לכן זה נקרא לשון רבים כסירים, וזה נקרא לשון יחידתי, זה משהו אחד. אז ברור ששונה מאוד התנועה של הקליפה לתנועה של הקדושה, אבל זה הבקשה שלו, תציל אותי, שהיחידה שלי, התנועת נפש הזו לא תיפול לכפירים, לא תיפול לכוחות של הקליפה. ואז, אחרי שהוא מבקש את כל הבקשות הללו, אז הוא מתחייב ואומר, פסוק י' ח', עודך בקהל רב, בעם עצום על הלקה. דהיינו, אחרי שבעזרת השם תושיע אותי, אז אני אעשה נדר שאני אעשה תפילת הודיה במעמד רבים, בציבור גדול אני אספר את התהילות שלך ואת הדברים הנפלאים שעשית עבורי. והוא שוב מבקש, פסוק י' אל ישמחו לי אויבי שקר, שונאי חינם יקרצו עין, שלא יהיה לי מפלה, אם אתה לא תשמע לי ולא תאציל אותי, יהיה לי מפלה, ואז אותם אויבי שקר ישמחו במפלה שלי. אז אני מבקש ממך שאל תיתן להם הזדמנות לשמוח אותם אויבי שקר, אותם שונאי חינם, אלה ששונאים אותי ללא שום סיבה, שלא יקרצו עין. לקריצת עין זה כאילו נהנה מהמפלה של פלוני, שלא יהיה להם בכלל את ההזדמנות לקרוץ על היין. תן להם מפלה כזו ותן לי ישועה שלמה. פסוק חף שוב מתאר את הגריאותה של אותם אויבים. כי לא שלום ידבר, ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבו. הם לא אנשים אמיתיים, הם לא מדברים דברי שלום. גם אם הם מדברים כאילו שלום, זה אחד בפה ואחד בלב, הם לא באמת מתכוונים. וכל הזמן הם מחפשים איך לדבר דברי מרמות על רגעי ארץ. פשט המילים רגעי ארץ, האנשים הרגועים בעולם, האנשים הישרים בעולם, האנשים הטובים בעולם, הם מחפשים על רגעי ארץ לדבר דברי מרמות, לדבר נגדם כל הזמן דברי מרמה ושקר כדי להפיל אותם. יש פה אחד הספרים החסידיים, אומר אמרה מעניינת, בא לצחוק, ללגלג מהאנשים האלה הלא ישרים, אומר ככה, כשאתה מדבר דברי מרמה, הרי על דברים שכבר קרו, אם אתה איש עסקים, דברים שכבר קרו וכבר היו, אין לך מה עכשיו לשקר מה היה, זה כבר היה, מה יש לך לדבר מרמה? הדברים שיהיו, מה יש לך לשקר? אולי זה יהיה ישר ולא תצטרך לשקר. אז מתי אתה משקר? על הרגע הזה, אתה רוצה עכשיו להרוויח משהו. מה איזה טיפשות זה? על רגעי ארץ, על רגע אחד, על זה אתה מוכן להיות אדם שהוא מדבר מרמה? אין לזה שום משמעות, על העבר זה לא מועיל ועל העתיד זה שוב לא עניין. אז האנשים האלה לא אכפת להם, אפילו על רווח של רגע הנוכחי, הם מדברים דברי מרמה, כמה הם לא ישרים. ממשיך פסוק חף א', וירחיבו עליי פיהם, אמרו, היח היח, ראתה עינינו. מרחיבים את הפה נגדי, צוחקים נגדי, אומרים, היח היח, היח היח זה כמו שמחה לעד, שמחה למפלה שלו, והם אומרים, ראתה עינינו, אנחנו נזכה שהעיניים שלנו נראה את הצרה שלו. זה מה שאומרים האויבים. זה מה שהם רוצים, ראתה עינינו. אומר כנגד זה דוד המלך, פסוק חבבית, ראית אדוני, אל תחרש. אדוני, אל תרחק ממני. הם רוצים לראות במפלתי, אבל אתה הרי רואה כל הזמן מה הם עושים, אז אל תחרש, אל תשתוק למצב שהם עושים. תיתן להם מה שמגיע להם. במפלה שלהם, אל תרחק ממני, דהיינו, תושיע אותי באופן מהיר ובאופן מיידי. פסוק חף ג', העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. דהיינו, תגלה את הגבורה שלך, כמו שאומרים, הקיצה, אורה למה תשען השם, כתוב לפעמים. הקיצה פירושו, תתגלה בגבורה שלך, תמקום את הנקמה שלי, למשפטי, דהיינו, לשלם לסונים שלי מה שמגיע להם, ואתה תהיה לריבי, אתה תריב את ריבי, אתה תהיה במקומי. פסוק חב דלת, שופטייני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. אם מגיע למשפט, שלא הם יעשו את זה. כי כשהם שופטים אותי, הם שופטים אותי לא ביושר ולא בצדק, מחפשים רק את הרוע שלי. אם כבר לשפוט, אתה תשפוט אותי. כי כשאתה תשפוט אותי, זה יהיה בצדקך, זה יהיה בצדק, זה יהיה ביושר, זה יהיה בחסד. ואל ישמחו לי, שוב אל תיתן להם לסמוך במפלה שלי. ושוב הוא חוזר עוד הפעם על דרך פסוק חפה, פסוק חפה. אל יאמרו בליבם, אהח נפשנו. אל יאמרו בלענו. שוב, שהם לא יוכלו להגיד בליבם, כמה אנחנו שמחים למפרה שלו, להגיד הידד, אהח נפשנו. אל יאמרו בלענו, שהם לא יגידו, שלא יזכו להגיד, בלענו אותו, הורדנו אותו. שלא אליהם את ההזדמנות הזו בכלל. הוא מסיים את המזמור, שוב, בבקשה, ממש נחרצת נגדם. יבושו ויחפרו יחדיו, שמחי רעתי. ילבשו בושת וכלימה המגדילים עליי. יהי רצון שכל האויבים, אלה שהם נגדי, יבושו ויחפרו, שלהם יהיה בושה ולהם יהיה אכזבה, ואותם אלה ששמחים ברעתי, שיהיה להם בושת וכלימה, הם המגדילים עליי, הם מגדילים את הפה נגדי, מדברים נגדי בגאווה ובוז, כמו שאמר קודם, כשהם קרו, מגדילים, אז שהם יבושו לגמרי. פסוק חבזיין, לעומת זאת, הוא מתפלל שיהיה טוב לאלה שעוזרים לו. ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל אדוני, החפץ שלום עבדו. דהיינו, אלו שחפצים ואלו שמשתוקקים, שיהיה לי טוב, שאני אהיה זכאי בדין, שהם ירונו וישמחו, שלהם יהיה כל הזמן שמחה, וכל החיים שלהם רק יוכלו להודות ולשבח ולהגיד יגדל השם. כל הזמן יוכלו לספר את גדולת השם, שהקדוש ברוך הוא החפץ בשלום עבדו, שהוא הרי רוצה את שלום עבדו, רוצה את השלום של דוד המלך, או של כל יהודי שאוהב את השם, שכל הזמן תוכלו לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה. יש כאן אמרה מעניינת, מרומזת פה בפסוק הזה, אנחנו מכירים הרי בתפילה שאנחנו אומרים, עשה למענך אם לא למעננו. בדרך כלל מה אנחנו מבינים? שעשה תעשה את הגאולה למענך, אם לא למעננו, אם לנו לא מגיע, לפחות שזה יהיה למענך. יש אמרה שאומרת הפוך, עשה למענך, תביא את הגאולה בשבילך, כי אתה הרי יודע שזה טוב להביא את הגאולה. אם לא, אם אתה עוד רוצה מצדך עוד להמשיך הלאה לך אותו, אז לפחות למעננו תביא את הגאולה. על זה, זה מרומז גם פה בפסוק. יאמרו תמיד יגדל השם. הם תמיד יגידו שהקדוש ברוך הוא, הוא מצידו, הוא גדול, והוא רוצה להיות גדול, אז טוב שהוא יביא את הגאולה בשבילו. אם לא, לפחות תחפץ שלום עבדו. אם לא בשבילו, לפחות נקווה שהוא חפץ את שלום עבדו, שביא את הגאולה בשבילנו, כי אנחנו כבר לא יכולים לסבול את הגלות. ואז הוא מסיים ואומר, ולשוני, תהגה צדקך, כל היום תהילתך. קודם בפסוק חב זין הוא התפלל על האלה שהם בעדו, שהם ירונו והם ישמחו. עכשיו הוא מסיים גם על עצמו, שגם אני, אותה תפילה, שתמיד יהגה צדקך, תמיד אני אוכל בעצמי להגות ולומר את השבח לקדוש ברוך הוא, וכל היום אני אוכל להגיד תהילתך, כי אתה תציל אותי ותשמור עליי, ולא יהיה שום יכולת לשונים להרים ראש נגדי בסביבה פשוט.